יפה. טוב, בגלל שהיה בדרך לפה חשבתי שבעצם חנוכה, אז לא צילמתי לכם שום דבר. אז אני אקריא לכם, בסדר? אפשר לצלם? רגע, אבל זה הרבה. תצלמי בבקשה את זה, ואחרי זה, אם נצטרך משהו, אז אני צריך לעשות את זה, אם זה כזה מהר. רגע, מה אמרת לך לצלם?
זוגה שנייה.
עמוד 60?
כן.
לא, תצלמי גם את זה וגם את עמוד למדגילים. מה שכתוב שם בזכות, זו ההתחלה יותר חשובה. ולמד ג' את מה שכתוב שם בזמירות. את האגרק, את דברו מתחיל בזמירות. ומתי אתם יוצאות לחופש? שבוע הבא?
שלישי,
רביעי, חמישי, שישי, שבת, ראשון, שני. נעשה כנראה שני שיעורים על חנוכה. בסדר, בסדר. בסדר. כן, כן. בטח קפה אצלכם זה כזה של אבקה, נכון? יש לך מיירים? אז כן. אז
נגמר.
אז תן, תן, תן. אבל אני לא, רק עם משהו לצומח. אם יש, אם לא, זה כזה, זה בסדר. תודה. טוב, אז איפה נתחיל? נתחיל מהאמצע. תודה רבה. זהו, יש? כדי לא בכל שתשמיע את זה שם, בסדר? נותנים משהו שלא מצולם, ואז מגיע משהו מצולם. זה ספר תורת אמת של רבי בלייגר, תלמיד, נכד של רבי עקיבא אייגר, תלמיד של מהשילוח, אם שמעתם, ו... כשנפטר מהשילוח, הוא נהיה אדמו"ר. כשהוא נפטר, אדמו"ר בריאות, כשהוא נפטר נהיה לצד. את רוצה לשמוע אתם? יכול להיות יותר למקם. טוב, אז כתוב פה כך. הנה החושך, יחסי ארץ וערפל לאומים. וכבוד השם, ועלייך עזרת השם. הנה מצוות נר חנוכה וסוף כל המצוות, שלא נתחדש עוד אחריו גם שום מצווה לרבנן. כמו שחז"ל אומרים שחנוכה הוא השיתוף של אסתר, סוף כל המצרים, שואלת הגמרא, ולא אחרי אסתר היה את חנוכה. אמרת הגמרא, נס שניתן להיכתב, אנחנו מזכירים אותו כסוף כל המצרים. חנוכה כבר לא ניתן להיכתב. וכמו שבעצם חנוכה זה הנס האחרון, כך אומר, זה המצווה האחרונה. יש לנו תרי"ג מצוות דאורייתא ושבע מצוות דרבנן, וזה המצווה השביעית, המצווה האחרונה. ולא יתחדש, או לא תתחדש שום מצווה חדשה בעולם. גם מצוות בעולם נגיד יום העצמאות, יום העצמאות זה לא מצווה חדשה. יום העצמאות זה מצווה ישנה, להודות לקדוש ברוך הוא על נס. זה תקנת הנביאים כשעלו מים סוף, כך כתוב בגמרא בפסחים. אבל מצווה בתור תקנה מיוחדת, שלא מצאנו, לא מצאנו איזה דבר. כן, עשיית מצווה, וזה משהו מאוד מיוחד, כן, שעשיית המצווה הזו, נקרא לזה כל הטקס הזה של הדלקת נרות, זה דבר שהוא לא נזכר בתורה, אין לו רמז בתורה. אין לו רמז בדברי נביאים, זה תקנה מחודשת לחלוטין. ולכן הגמרא מסכת שבת, כשמדברת על הברכה אשר קידשנו מצוותיו וציוונו, היא שואלת היכן ציוונו. היא לא שואלת את זה על פורים, היא שואלת את זה רק על המצווה ברבנן הזאת, כי זה באמת מצווה משהו שהוא יוצא דופן. עכשיו הוא מוסיף פה, לא התחדשה עוד שום מצווה דרבנן. ונקודה ראשונה, נקודה שנייה שהוא מאיר, על כל המצוות כתוב כי נר מצווה ותורה אור. נר מצווה. כל המצוות אנחנו נקרא איזה עושים מצווה, והמשל למצווה זה נר מצווה, נכון? המצווה היא נר. המשיל את המצווה לנר ואת התורה לאור. ופה אנחנו לוקחים את המשל עצמו, ואיתו אנחנו עושים את זה. כן? דהנה כל המצוות נקראים נר, כנאמר כנר מצווה. וכאן אנחנו כן מוסיפים, פה אנחנו עושים את המצווה עצמה. עכשיו הוא אומר פה כך. כנאמר כנר מצווה, כי על ידי המצווה נעשה התארות הדלטטה. התארות הדלטטה, כלומר התעוררות. מלמטה התעוררות מעשה אדם, להיות כלי לקבל הופעת האור העליון. קניין הנר שמקבל את האור. ומה גם במצוות נר חנוכה שהוא ידליק נר בפועל, בוודאי שבכוח המצווה הזאת להאיר מתוך חשיכה עד ביאת הגואל. והוא בשורש העניין שנאמר גם חושר להכשיר ממכה, כדי כמעומק החשכות תופיע האור, כי לט נהורה אלא בנפיק מבוא יחשוך. מטוב החושך. שנייה אחת, אולי נקרא עוד קצת, וכן, לפני שנקרא, שכחתי שאין לכם את זה מול העיניים. החידוש של חנוכה, כן, פשטות, זה להאיר בתוך החושך. עכשיו אנחנו צריכים להבין, וזה, בשביל זה יש פה עוד דברים נוספים שכתובים לכם, מה זה בדיוק ההתארות הדלטטה, מה מיוחד בהתארות הדלטטה, בהתעוררות שלנו, הלא, בכל התורה אנחנו עושים מצוות שלנו. כאן הוא מדגיש שזה התארות הדלטטה מול חושך. עכשיו, איזה חושך? האם ה... ברור שזה לא החושך של הלילה, כן? אלא איזשהו חושך אחר. איזה חושך, מול איזה חושך עמדנו כשנלחמנו במלכות לבן. וחז"ל דורשים את מעשה בראשית. אז אחת הדרשות, יש מחלוקת באמת במדרשים, וחושך זו מלכות יוון, שהחשיכה עיניהם של ישראל, שאמרו לעם ישראל, כתבו לכם על קרן השור, שאין לכם חלק באלוקי ישראל. אבל יש איזה אלוקים מיוחד שלנו, זה לא שאין חלק באלוקים, או שאין אלוקים בכלל, זה לא דיון. יש אלוקים מיוחד שלנו, שלנו יש חלק, כן, כמו שאומרים, ותן חלקנו בתורתך, על זה היוונים אמרו, לא, אתם אין לכם חלק באלוקי ישראל. יכול להיות שיש אלוקים, זה לא הנושא. יכול להיות שאפילו יש אלוקי ישראל, זה גם לא הנושא. לכן, הדור הזה של החשמונאים, אין לכם חלק באלוקי ישראל. זה החושך. עכשיו, מה החושך הכל כך גדול שבעתיו נגרם הבירור הזה? וחז"ל אומרים, אין אור אלא מה שבא מתוך החושך, זה משפט מהזוהר הקדוש. לית נהורה אלא דנפיק מגוח השופר, כן, זה בעברית, זה אין אור אלא מה שבא מתוך החושך. והאור המיוחד הזה של חנוכה הוא מסוגל להתמודד עם החושך הכל כך מיוחד של של היוונים, והחושך המיוחד כך של היוונים הוא כזה מיוחד שאם צריך להתמודד איתו, אז עד ביד גואל צדק נוכל להתמודד כבר עם הכל. ובאמת אנחנו רואים שני דברים מעניינים. חנוכה עצמו זה גם חג שהוא לא לגמרי מושלם. רוב העולם הולכים בגדי חול. שמונה ימות חול שיש איזה חצי שעה שנשים לא עושות מלאכה ושהם מדליקים נרות. כל השאר יום חול רגיל. בשיר מעוז צור, שהתקבל פחות או יותר בכל קהילות ישראל, אבל לפחות יש כמה קהילות שהמנגינה שלהן קצת יותר מלבבת מאשר המנגינה, שלפי החוקרים היא כנראה מנגינה מאיזו כנסייה פרוטסטנטית מהמאה ה-16-17, משהו כזה, בגרמניה. אתם מכירות, מה עוז צור? אז יש ניגונים בתורס, לכן. עכשיו, על כל פנים, השיר הזה הוא מאוד מוזר. דבר ראשון, אנחנו מתחילים, מעוז צור ישועתי לך נאה לשבח, תקום בית תפילתי, ומשם תודה לזבח. ומתי? לעת תכין מטבח לצער המנבח, אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח. זאת אומרת, מה אנחנו בעצם באים ואומרים מראש של חנוכה? חנוכה עד לא נגמר, חנוכה בקושי התחיל. כרגע יש לנו איזשהו צער מנבח, כלב, הזוהר הקדוש אומר שכלב זה המלאק, וכך כתוב ברש"י על פרשת בשלח, משל לילד שאבא שלו הרכיב אותו לכתפיים, והוא שאל איפה אבא, אז הוא הורג אותו ונתן לכלב להתגרות בו. עכשיו כשהוא שואל איפה אבא, זה בדיוק השאלה שאנחנו שואלים את עצמנו, האם יש לנו חלק באלוקי ישראל. וברגע שאנחנו שואלים את עצמנו את השאלה הזו, אז אנחנו, המלאק יודע שהוא יכול להגיע. שנייה אחת, בואו. עכשיו, אז זה, זה באמת, מראש אנחנו באים ואומרים שכל עוד הצער המנבח ממשיך לנבוח, אנחנו לא יכולים לגמור את שיר המזמור. אנחנו לא יכולים לגמור, חנוכה זה חג שהתחיל ועדיין לא נגמר. אז זה צד אחד, לכאורה של חולשה של החג, אבל צד שני, של הגבורה של החג. הוא בעצם כל הזמן ממשיך, 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 ממשיך. ולמרות כל הצער המנבח הוא איך שהוא ממשיך, לכן זה מצווה האחרונה. הדבר הנוסף שמוזר בשיר הזה, ומיד הוא מזכיר את זה בהקשר אחר, שכשאנחנו קשרים באמת את השיר הזה, לא כל כך ברור מה הקשר שלו לחנוכה. אנחנו מדברים על כל הגלויות. מדברים על רעות צבאה נפשי, כן, על בבל, על אסתר המלכה, מרדכי היהודי, וגם הם יוונים נקבצו. זה רק אחד הנושאים. זה לא הנושא המרכזי, אפשר לקרוא לזה של מה עשו. חסור זרוע קודשך וקרב קץ הישועה, נקום נקמה אדם עבדיך מאומר, שעה כאחר נושא וכו' וכו'. זה גם לא קשור לחנוכה. חנוכה הוא בית אחד מתוך הרבה. כמה? שבעה? שישה. אז הוא בא ואומר פה, באמת, זה לא סתם, האור של חנוכה הוא מרכז לתוכו את כל המתאז האורות של כל החגים. החג שמכנס לתוכו, זה הוא אומר פה כך, עיקר מצוות נר חנוכה הוא בלילה להאיר מתוך החשיכה, וכן מגילה, עיקר המצווה לקרוא את המגילה בלילה. רק נצרך גם לשנותה ביום. וכן מצות, בערב תאכלו מצות, וכל שאר מצוות, עיקר מצוותם ביום, זולת שלוש אלה. למה? כי שלושתם זה גאולה. וגאולה זה תמיד מתוך חושך. אבל, ולכן, יש תמיד גם אור. כי ביציאת מצרים הולכות מישראל האור במושבותם. ביקרת ים סוף נאמר ויער את הלילה. וכן בנס פורים, ליהודים הייתה אורה. וכן בגאולת יוסף הצדיק, כתוב במדרש, ואם מקץ שנתיים ימים, קץ שם לחושך. ככה מדרש רבא מתחיל את פרשת מקץ. עכשיו הוא אומר, ועל ידי הדלקת נרות חנוכה בפועל, על ידי כללות ישראל, נתקבצו יחד כל האורות לעיר מתוך חשיכה, עד ביאת גואל במהרה בימינו. אז עכשיו, אני רוצה להבין קצת מה זה החשיכה ומה החשיבות של התערות הדלילה, ואיזה עמוד צילמנו? צילמתם? סליחה? שישי. זהו, אז עכשיו אנחנו, כן, להתחיל, אני לא יודע מספיק, אבל להתחיל פה. חושך. ואחד הדברים הסתם החמודים בספר הזה, זה שהמון המון דברי תורה שלו, זה מסיים לזמירות שבת, וכל פעם שהוא מסביר איזה חלק של זמירות שבת, אתה משוכנע ש... זה בדיוק מדובר על פרשת שבוע הזו, ואתה לא מבין אז איך אתה שר את זה שבוע הבא או לפני שבועיים, אבל באמת שלפני שבועיים שכנע אותך שהבית הזה מדבר בדיוק על פרשת שבוע הזו. אז עכשיו, בזמירות יאהבו את השם כל חסידיו אמונים נוצא, זמירות שאחינו האשכנזים אומרים בסעודה שלישית. בסיום הפסוק, חזקו ויאמץ לבבכם כל הנכים לשם. רואים את הדבר? אצלם, כן. הנה מובן מאליו, גודל הצער והחרדה של יעקב אבינו עליו השלום, מהמעשה הנאמר בסדרה זו, לאחר שנוסע בבאר שבע ויקח מאבני המקום. ואמרו חז"ל, שלקח שני אבנים, ואחד אמר שלוש אבנים, אחד אמר 12 אבנים, וכולם עולים בקנה אחד. עכשיו, יעקב אבינו, חז"ל אומרים שהוא לוקח אבנים וישם מרעשותיו וישכב במקום ההוא. אומרים חז"ל, היו האבנים מריבות, כל אחת אמרה, עליי יניח צדיק זה את ראשו. אז מה המריבה הזו של כל האבנים? ובסוף הפכו להיות אבן אחת. ישנו איזשהו הבדל בין יעקב אבינו לאברהם ויצחק. אברהם ויצחק, כשהם מתחילים את הקריאה בשם השם, כשהם מתחילים את עבודת השם, עבודת השם שלהם היא, אפשר לקרוא לזה, עדיין בעולם ללא תנועה, עדיין בעולם שהוא כל כולו אחד, כל כולו רוחני מופשט, אפילו כששרה מגיעה לתוך ההיסטוריה, לפרעה, אז הקדוש ברוך הוא בא, סוגר אותנו, אותה, באיזה מין כלוב של זהב, ואומר, אל תבוא במשיחי ובנביאי אל תראה. הם לא סמכו על הנס, הם בנו על הנס, נכון? זאת אומרת, הם פשוט חיו ככה. ולעומת זה, יעקב אבינו, איך אפשר להגדיר אותו? לא קוראים לו הרבה ניסים. הוא צריך להתמודד עם מציאות, הוא צריך להתמודד עם העולם, הוא צריך להתמודד עם ההתנהלות של העולם. אולי אני אקח שתי דוגמאות ככה מאוד בולטות. מה היה קורה אם למי שפה היה מתגלה מלאך? המלאך היה אומר לה מה לעשות. אני מתאר לעצמי, נכון, אם מלאך אומר לנו מה לעשות, בשם השם מלאך עושים, בסדר, נכון, ממש עושים. ואם זה גם מסתדר לנו עם המון המון דברים, מה אנחנו אומרים, מה אנחנו עושים? כי זה מסתדר לנו? אנחנו אומרים, וואי, איזה מזה, בדיוק חשבנו לנסוע עכשיו לקריית שמונה, גם מלאך בא והגיע, אמר שזה נכון, אבל למה אנחנו עושים לקריית שמונה? בגלל שהסתדר לנו? או בגלל המלאך? את האמת, נו, אמא, מה אתם עושים לקריית שמונה בסוף? אתם שבוע הבא, אנחנו נניח, אתם צריכות לפעמים, אמרנו יום שלישי, נעשה הביתה. אתה רוצה אחרי שאחת חולמת חלום בלילה, מלאך אומר, ביום שלישי, חייבת לנסוע הביתה, ככה מהריבונו של עולם. למה אותה אחת תיסע? בגלל המלאך, נכון? לי לפחות ככה זה נראה. התשובה של כל דתי מצוי. בא מלאך אומר ליעקב אבינו, תעלה לארץ ישראל. תחזור, שוב, נכון? מה הוא אומר? וירא יעקב כי אין פני לבן איתו כתמול שלשום. וישמע את דברי בני לבן שאומרים, מה? מאבינו כל העושר הזה של יעקב. ונתגלה למלאך. שלושה דברים. הוא קורא לרחל ולאה, הוא גם לא אומר להם בואו נעלה לארץ ישראל, הוא שואל אותם מה דעתכם. איך הוא מספר להם את זה? הוא אומר, תשמעו, גם פני לבן לא כתמול שלשום, גם האחים שלכם לא כאלה חביבים אותי, וחוץ מזה גם אמר מלאך. נו, אז מה אתם אומרות? שומעות רחל ולאה את הדבר הזה, מה הן אומרות? כן, האמת היא, אין לנו גם לנו מה לחפש. כי כבר הוא מזמן נשאל אותנו מהנכסים. וטוב, אם גם אמר מלאך, אז יאללה בוא. זאת אומרת, המלאך הוא חיכה איזה ממש בקצה. למה? את יעקב הבינו כל איזה מחפש אותות בתוך המציאות. הוא בא ואומר, הקדוש ברוך הוא מתגלה עכשיו דרך ההתנהלות של המציאות. כשיעקב הבינו צריך לרדת לחרב, במקום אחר אומר, אין לתאר את הלב הנשבר של יעקב אבינו כשהיה צריך לרדת לחרב. אברהם אבינו מצטווה, לך לך מארצך, וזה ניסיון נורא ואיום. לך לך מארצך, מולדתך בבית אביך. זה אחד מעשרה ניסיונות שנושא אברהם אבינו. אבל זה ניסיון קשה, לא משנה כרגע מה. אבל זה ללכת מחרב שזרקו אותו לכבשן האש, ממקום שאלילים מאוד לארץ, אשר אני השם אלוקיך בא מראשית שנה ועד אחרית שם. זה ניסיון לעמוד בציווי אלוקי. כשיעקב יורד לחרן, אף אחד לא אומר לו, אף מלאך לא אומר לו לרדת. הוא נאלץ לרדת. הוא נאלץ לרדת כי אמא שלו אומרת פיקוח נפש. וכשאמא שלו אומרת פיקוח נפש, הוא היה צריך להגיד לה, היי, אמא, את הכנסת אותי לפיקוח נפש הזה. אני לא רציתי לקבל את הברכות, נכון? את הכרחת אותי לקבל את הברכות. ועכשיו, הסתבכנו, אני צריך לעזוב את הארץ. ב' אומר לו אבא שלו, תשמע, הגיע הזמן שתתחתן ותיסע לחרן למצוא אישה. והוא מסתכל על אבא שלו ואומר, היי, גם אתה באיזה גיל מסוים הגיע זמנך להתחתן ולא נסעת לחרן. אין לך איזה אליעזר אחד לשלוח? כשאתה רואה עצמכם שהיה איזה אליעזר לשלוח. לבן לא מוצא לרמות את אליעזר, נכון? הם היו מסתכלים על רחל, תמורת כך וכך גמלים, וחזר הביתה עם רחל. יעקב יורד, והוא כל צעד וצעד, הוא חושב לעצמו מה ריבונו של עולם רוצה ממני. אני נאלץ לעשות את זה. עכשיו מה פוש נאלץ? זאת אומרת, אני עכשיו מקבל את הכרחי המציאות. עכשיו, רק נבין, מה זה לקבל את הכרחי המציאות? חז"ל אומרים ש-14 שנה הוא יושב ולומד בבית מדרשו של שם ועבר. זאת אומרת, הוא לא צריך לעשות מהארץ. אפשר לשבת עם אותו. עשיו די שכח ממנו ב-14 שנים האלה. יכל להגיד לעצמו, טוב, בעצם, בסדר, נמשיך למות. אבל לא, הוא מבין שהמציאות מדברת, ועכשיו צריך להתנהל בתוכה ובקצב שלה. רש"י מביא, אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר לו, הוא לא לגמרי אומר מה לעשות, רק אומר, כל אשר תלך הנה אנוכי ושמרתיך. עכשיו קם יעקב בבוקר ואומר, נו, בדרך שרוצה אדם ללך מוליכים אותו. מי אמר מה הקדוש ברוך הוא רוצה? הקדוש ברוך הוא לא אמר, הקדוש ברוך הוא רק אמר, אתה תחליט, אחרי שאתה תחליט, אני איתך. אבל נעשה לי בו קל. הוא עכשיו מגיע סוף סוף ללבן. מגיע ללבן ומספר לו כל מה שקרה ומתיישב. מה הוא עושה? מה השלב הבא? פרשת שבוע, מה? זה עוד לא השלב הבא. זה לפני, נכון? הבאר, יפה, הוא גלל את פי הבאר. ואישה כי הכל לרחל, נכון? ורץ אליו לבן, הכי עצמי ובשוריאטה, מחבק אותו, מנשק אותו, ולוקח אותו הבית. מה קורה אחר כך? מה? נכון, ו? לא. יש שם פסוק אחד מאוד מוזר, ויש אמו חודש ימים. מה זה ויש אמו חודש ימים? קם בבוקר, הולך לעבוד, כי הוא מתנדב. הולך לעבוד, והולך לעבוד, והולך לעבוד. עכשיו תראו לעצמכם, לבן היה נניח צדיק. לא חודש, לא חודשיים, 10 שנים הוא נותן לעבוד אצלו, בלי להגיד לו שום דבר. היה רב חיים מבריסק, אומרים שאצלו היה בית פתוח, שכל מי שרצה להיכנס היה נכנס, עניים היו באים לישון אצלו, לפעמים שבועות וחודשים. עד כדי כך שפעם שאלו אותו למה אתה צריך בכלל דלת, כי לא כל הנכנסים, אז הוא אומר, באמת חשבתי על זה, אבל היות ולשיטת הרמב״ם, מזוזה חייבת רק עם דלת ולא עם פתח, אז שמתי דלת כדי להתחייב במזוזה. ישב אצלו איזה אני, שייך אצל רב חיים מבריסק, חודשים. אחרי כמה חודשים ניגש רב חיים מבריסק, אומר, תגיד, יש איזה זמן שצריך להתפנות מפה? אמר לו, רבי חיים מבריסק, תשמע, אין לי מושג, 20 שנה אני גר פה, אף אחד לא אמר לי לזוז. לא יודע, לא יודע. אז עכשיו תראו צריך ללבן, לבן היה כזה. יושב לו יעקב אבינו חודש, חודשיים, שלושה, מה היה קורה אז? אם לבן היה אומר לו ללכת, מה היה קורה אז? אין רחל, אין לאה, אין כלום, נכון? זאת אומרת, הוא יושב חודש שני, מחכה. למה הוא מחכה? לא מלאך, לא כלום, מחכה לאות מהמציאות. וכשמגיע אות מהמציאות, האות הזו, הזה, האות, אות היא לא מעד. רגע, לא, אות היא זה הולך על שבת. אות הוא, כן. מגיע אות, סימן. מגיע סימן מהמציאות. בא לבן ואומר, אחי עצמי ובשרי, אתה ואתה נכנע, מגיד אני מה מזכורתך, או! ואז מתגלה יעקב כאיש עסקים גרוע לחלוטין. תראו צריך שאומר, אהבותך ברחל, ביתך קטנה, שנה. טוב, לא מספיק, 1.5 שנה. 7 שנים. השם ירחם. למה אתה מציע מיד כזה עסקה מסובכת? בסדר, אבל הוא קורא את המציאות, הוא מבין את המציאות. הוא לא נקרא איזה נפעל מהמציאות, הוא פועל על המציאות, אבל כל כך היא צריכה להיות. אם היא לא נמצאת, כלומר, אם המציאות לא מדברת, אני לא יכול עכשיו לפעול בתוכה. אז לכן, הוא בא ואומר, אח שלי שונא אותי, אני רוצה לצאת מהארץ, אז אני יוצא מהארץ. אני עכשיו רוצה להתחתן, אם המציאות לא מדברת, לא. יותר מזה, יוסף נולד, אומרים חז"ל, נולד שטנו של יוסף, הוא בא ויודע שהוא יכול לעלות לארץ. הוא בא ואומר לבן של חיינים. אמר לו לבן, לא, תישאר. טוב, אז כנראה שאני צריך להישאר. נשאר. ולכן כשהוא מגיע כבר לזמן שבו הוא צריך לעזוב, הוא מחפש כל הזמן בעולם את ההתגלות הזאת. כלומר, החידוש של יעקב אבינו זה איך ליצור תנועה בעולם, איך ליצור עולם שיש בתוכו, כן, התקדמות מתוכו. כשאתה נמצא בעולם רוחני מופשט, אין סתירות. אתה יכול לעבוד, כן, עבודה אחת, והעבודה הזו ממלאת את כל חייך. אומר אברהם אבינו, אברהם או אבי, האבן של אברהם אבינו זה אבן האהבה, החסד. החסד הזה הוא מתפשט בלי גבול. האבן, וזה בסדר. והאבן של יצחק, זה פחד יצחק היה לו. זה היראה, זה הגבורה, וגם זה דבר שיכול להתפשט בלי גבול. וזה בסדר. אבל כשאתה, מתי מתחילות סתירות במציאות? מתחילות סתירות כשאותן מחשבות רחבות צריכות להופיע בתוך העולם. וכשמציאות צריכה להופיע בתוך העולם, מתחילות סתירות, מתחילים ניגודים. כשיעקב אבינו צריך להופיע את כל המחשבות הגדולות של אבא שלו ושל סבא שלו בתוך העולם, כל אבן אומרת, עליי מניח צדיק זה את ראשו. המחשבות שלך צריכות להיות, כן, יש את האבן האברהמית, יש את האבן היצחקית, עליי, עליי, עליי. יעקב אבינו אומר, לא, לא. אני צריך להפוך אתכם לאבן אחת. אני צריך להפוך אתכם למשהו, לתוכן אחד. ולהפוך אותך לתוכן אחד, זה פירושו של דבר, זה, נקרא לזה, זה שהדבר מתגלה בתוך המציאות, זה סימן שצריכים להעמיק יותר. זה סימן שצריך להגיע למימד חדש שעוד לא היה. והמימד החדש הזה שלא היה, קוראים לו, נזכרנו את זה ברמח"ל, הנהגת הייחוד. ייחוד עם יוד, לא עם אל, גם עם אל. יהיה לא, יהיה. כלומר, כדי לאחד את הכל, אתה צריך עכשיו לבוא ולהגיד, אני נכנס עכשיו למהלך מאוד 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 ארוך. המהלך הארוך הזה מסתיים בסוף, 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 והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. ושמו אחד פרושה שכל השמות האלוקים, כל ההנהגות האלוקיות, מתגלות כתוכן אחד. כל עוד הנהגה היא מסוימת, כשהיא מתגלה בתוך המציאות יש לה שני ניגודים. שני ניגודים, צד אחד זה שהיא הופכת להיות בעולם מצומצמת, שהיא הולכת להיות בעולם, כן, מוגבלת, כי העולם לא מסוגל לתפוס את כל מרחבה, ואז היא שוכחת. אז היא שוכחת את מקומה. הבן של אברהם אבינו, איש החסד, זה ישמעאל. גם ישמעאל הוא איש החסד, רק חסד קצת מעיק. ידו בכל ויד כל בו. הוא גם כן, רוצה שהכל הכל יהיה, כן, נתון תחת השפעתו. כן, מה זה פרא אדם? פרא אדם זה אדם שהוא עוד לא נגמרה צורתו. כן, זה פרא. אז אם ניקח למשל ילדים, ילדים הם מלאי אהבה, נכון? מלאי אהבה בלי גבול. הם יש לי בת עם פיגור, אז ניסו המון המון שנים ללמד אותה, יש נזהר נזרים. אז באו, יש שיטה כזו שהם מעגלים, יש מעגל צהוב, כתום, כחול, לא זוכר, כל אחד יש לו את המעגל שלו. מעגל של קרובי משפחה ממש, מותר לקבל חיבוק, מותר לקבל נשיקה, יש מעגל שמותר לגעת, יש מעגל שמותר לדבר, ויש מעגל של זרים, איתם אסור לדבר. עכשיו, לקח המון זמן לתפוס את זה, פחות יותר כל דבר שהיא מבינה זה שנתיים, שנתיים, שנתיים וחצי עד שהיא מפנימה. עכשיו, בתוך השנתיים האלה, אנחנו נניח היינו הולכים ברחוב, זה מאוד סקרן אותה לדעת מי שייך לאיזה מעגל. אז הייתה ניגשת לבן אדם, אומר, תגיד לי, אתה זר? לאיזה מעגל אתה שייך? טוב, אז... אתה לא... אין לך באמת את ההבחנות מבפנים, אתה... כן, מבחוץ. עכשיו, אז ילד הוא מלא אהבה, ילד גם הוא לקח את הכל. למה הוא לוקח את הכל? כי אנחנו קומונה אחת גדולה. לפחות ככה זה נראה. אז זה נקראת אהבה שנפלה ממקורה. זה נקראת אהבה ששכחה את צור חוצבתם. ישמעאל הוא הבן של אברהם, וכשישמעאל נולד מתברר, שבאמת כשאותה תכונת אהבה צריכה להופיע בתוך פני המידה של העולם, היא מוגבלת. חידושי הערים אומר, למה אנחנו אומרים מגן אברהם? אומר, המגן של אברהם זה שאותה תכונה אדירה, אדירה, אדירה של אהבה, כשהיא מגיעה לעולם, תדע את, את הגבולות שלה. שלא תגיע לכל מיני מקומות שלא צריך. ליצחק יש את עשיו, עוד פעם, עשיו זה מידה של גיראה, של גבורה, ששכחה את מקורה, ולכן אנחנו בכלל תפעים. זה צד אחד. אבל יש עוד, נקרא איזה צד אחר של רע, זה שבא ואומר, הנה, אתה לא מכיל אותי. אתה לא מסוגל באמת לתת מקום לי. כלומר, היינו אומרים כך, עשיו הוא המתנגד הכי גדול לאברהם אבינו. עוד יותר משהו יצחק. חז"ל אומרים שאברהם אבינו מת כדי לא לראות את עשיו מתקלקל. מה פוש? ההשפעה של אברהם אבינו היא מגיעה עד הרגע שבו עשיו פורק עול, ואומר בעצם אותה מידת אהבה היא לא מצליחה להכיל את כל הכוחות שבעולם. אנחנו רואים שעשיו מתחתן עם בת ישמעאל, נכון? בוסמת מחלת, ולא לא, בוסמת, לא מחלת שמעאל, בוסמת שמעאל השם נמחלו כל עוונותיה, ככה זה לומר. מכאן לומדים שחתן נמחלים כל עוונותיה. ומכאן לומדים שעיצומו של יום מכפר אפילו בלי תשובה לחתן וכלה, כי לא עשיו ולא מחלת נראה שמה שהם עסקו באותו יום זה בתשובה עליונה, ולמרות הכל נמחלו עוונותיה. אז עכשיו, נמחלים אמנותינו, אבל הם ממשיכים בתוך קנה מידה עולמי. כלומר, באים ואומרים, הנה, אנחנו עכשיו יוצרים, אפשר לקרוא לזה במרכאות, אבן אחת חדשה. האבן האחת החדשה הזו היא רע כזה שהוא בא ואומר, כל מידה אלוקית כשהיא מופיעה בעולם, היא לא מסוגלת לעמוד מול העולם. העולם הוא הרבה יותר גדול, העולם הוא הרבה יותר עשיר, העולם הוא הרבה יותר מורכב, והעולם הוא באמת חשוב. בא יעקב אבינו בבאר שבע ויודע שהוא מתחיל את ההנהגה החדשה הזו. איך כל המידות האלוקיות מתגלות בתוך קנה מידה של העולם. אז הוא לוקח את האבנים, הוא שומע את הרחש הזה של האבנים, עלה אני אחצלי גזר את ראשו, אומר לא, לא, אתם לא מבינות כלום. אתם תהיו אבן אחת. אתם תהיו אבן אחת כי אנחנו נגיע לאיזשהו מקור שהופך את כל המידות האלה, אפשר לקרוא לזה לשפות, לגוונים, לצורות, אבל לא לתוכן אחד. לא, כן, לא לתוכן מוגבל. אני אצליח לנצח את עשיו, אני אצליח לנצח את כולם בזכות הנקודה הזו. אז יעקב אבינו, הוא מתחיל כבר משהו אחר. הוא מתחיל את הפגישה, אפשר לקרוא לזה עם ההיסטוריה, את הפגישה עם ההתקדמות. דרך העולם, אבל לא עוד פעם, לא בתור נפעלות מהעולם, אלא בתור פעולה מאוד מאוד עדינה על המציאות. אז הוא נוסע בבאר שבע, כן? כולם עולים בקנה אחד. היינו שבחן בעצמו. אם יתאחדו השתי בחינות של אברהם ויצחק, שיהיה אוכות המשולש להעמיד י"ב שבטים שיהיה לקיום העולם שישתלשל הידו שורש קדושת ישראל. וגם היה לו קבלה וסימן. אם חלילה ייעדר אחד מבניו בחייו, לא יהיה נשלם עמו תכלית המכוון כפירוש רש"י זה. זאת אומרת, יודע יעקב אבינו, הנה, אני מתחיל, יש לי את הכישרון הזה, איך אני יודע שהכישרון הזה באמת פועל לעדי עד? מיתתי שלמה, אין חסר בבניי. כל בניי, כן, י"ב שבטי, יא, מופיעים את התוכן הזה של יעקב אבינו. עכשיו, פרשת וישב, באים אליו ואומרים, הקרן הקטונת בן חי. ויודעים, ומה זה? הוא יודע שהבן שלו מת. הוא לא יודע שום דבר אחר, נכון? הוא יודע שהבן שלו מת. הוא יודע את זה 22 שנה שהבן שלו מת, כלומר הוא יודע 22 שנה שזהו. הוא נכשל. ניסיתי, נוסיתי, כן, יצא אל הכוח, מן הכוח אל הפועל, הכוח המיוחד שלי להודיע את ייחוד השם בעולם, יצא הכוח המיוחד שלי איך עכשיו להתמודד עם תוך המציאות, והנה עשיו ניצח אותי. והנה ישמעאל מנצח אותי. אין לי כוח לעמוד במציאות. אין יוסף. וזה נורא והיום, כן? אחרי כל הניסיון הגדול שלו, אמרנו, הלב הנשבר שלו כשהוא הולך לחרן, הוא חוזר מחרן, הוא כבר חושב שהוא תיקן כל כך הרבה, ביקש יעקב אבינו לשב בשלווה, קפץ עליו רובזו של יוסף. זה הפירוש, ביקש לשב בשלווה, הוא חשב שהוא הגיע כבר אל הסוף. אל ויהיה השם למלך על כל הארץ, ויום יהיה השם לך בשמו אחד. מתברר שלא רק שהוא לא הגיע לסוף, אלא הוא לא הגיע. וזה חושך. חושך פירושו של דבר שאתה עומד מול חולשה כפולה. זה לא רק חושך מבחוץ, זה חושך מבפנים. אתה עומד מול אי-ודאות, ואי-ודאות שמערערת לך על כל הקיום. אי-ודאות שאתה כרגע לא יודע מה אתה אמור לעשות. אתה לא יודע לאן ללכת. אין לך לאן ללכת. ומאחר כל זה, כשבאו אליו בנה ואמרו, זאת מצאנו, הקרן האקטונית בנך, בוודאי לא היה לו בעיניו שום תקווה חלילה. גם על פי דעת תורה. וכמבואר, ולזה נאמר, וימאן להינחם. כי איזה תנחומים היה ביכולת להיות לו? אין לו תנחומים. אחרי שעל דרך התפיסה אפס תקווה חזרה. כן, סליחה.
למה הוא לא יכול לתת את האדם?
כי אין פה ידבי שבטים. זהו, אין ידבי שבטים. רחל כבר מתה, אגב. אפילו לא תלד לו עוד ילד, מחליף. אז זה כתוב שזה היה מסורת בידו. עכשיו, למה י"ב שבטים? שזה מיליון וחצי סיבה. אבל זה הייתה לו, זאת אומרת, הוא ידע שברגע שבתוך ביתו יש פירוד, שבתוך ביתו יש, כאילו, כוח לא יצא אל הפועל, אז הוא אומר, הנה, גם אני מופיע את, לא את כל המכלול. י"ב שבטים, נניח, ככה בראשונים יש, שהצורה של התפיסה שלנו את המציאות היא תלת ממדית, נכון? ככה אנחנו רואים דברים, אנחנו לא רואים דו-ממדי, רואים תלת. כשהתלת ממד, אנחנו משתמשים גם בתודעה. אנחנו לא רק משתמשים בחושים. כי למשל, כשאתם רואות את הספר הזה, נכון? אז אתם יודעות שגם מאחורה יש כריכה. איך אתם יודעות שגם מאחורה יש כריכה? כי אתם רואות את זה, נכון? למרות שאתם לא מדמיינות שזה יהיה ככה, נכון? כי אתם לא יודעת את הנתון הזה, אתם... אני יודע לכם שזה כנראה אותו דבר, לא משנה. אבל אתם מפעילות על גבי החושים עוד תודעה כדי לתפוס את המציאות התלת מימד. עכשיו, תלת מימד, וואו, עכשיו אני גרוע מתמטיקה, אני אנסה לעשות את החשבון בגלל ששאל. זה 1, 2, 3, 4, 5, 6, נכון? ואז אתה מתחיל לעשות אלכסונים. מה זה אלכסונים? אלכסונים זה הקשרים שבין הפינות. בסדר? עכשיו, כמה אלכסונים יש? צריך להיות 12. איך? שנייה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, עכשיו 9, 10, 11, 12, משהו כזה. יש כזה דבר. אז האלכסונים זה בדיוק הנקודה של האחדות שיש בתוך המציאות. כלומר, התודעה האנושית ש... עכשיו יוצאת אל הפועל בצורה של אחדות. עכשיו יודע, זהו, די. אין, לא יהיה טוב. לא יהיה טוב, אין מה לעשות. מת. 22 שנה, יעקב אבינו עכשיו מתנסה בניסיון של איך עומדים מול חושך. איך עומדים מול עיבוד הדרך. אתה לא יודע מה אתה צריך לעשות עכשיו. ואז הוא אומר, רק עם כל זה, התחזק ליבו בכיווי וייחול להשם באמונה שלימה וחזקה, הגם שהוא רחוק מן הדעת. זאת אומרת, יש לנו מימד אחר. אפשר לקרוא את זה כך, הוא יודע את המהות למרות שהוא לא יודע איך לגלות את זה. זה נקרא להאמין. אמונים נוצר השם. כן? אהבו את השם כל חסידיו, אמונים נוצר. מה פירוש של דבר אמונים נוצר? יש. זה לא אמונה, זה אמונים. כלומר, אמונה זה משהו שמצליח להקיף את כל החיים. אמונים, פירושו של דבר, נקודות קטנות של אמונה, כשאתה, ונקודה קטנה של אמונה, פירושו מה שהנקודה הזו עוד לא מצליחה להתפשט על כל החיים. היא לא מסוגלת להופיע על כל החיים. בא עכשיו יעקב אבינו וחש, מה זה מצמיח ישועות? מצמיח ישועות, הקדוש ברוך הוא לוקח גרעין, אין בן דוד בעד שהתייאשו מן הגאולה. לוקחים גרעין, הגרעין הזה עכשיו הולך והחיקה הזה נרכב. עכשיו ברור שהוא נרכב, הוא לא נרכב באמת. כן? הוא נראה כאילו נרכב. הוא כן נרכב באמת, אבל נשאר שם איזושהי נקודה לחלוכית של חיים, שאין לה צורה, אין לה כלי, והלחלוכית הזו של החיים מצמיחה מדרגה חדשה שלא הייתה קודם. גרעין לא יכול לצמיח עץ. צריך שהגרעין הזה, נקרא הזה, יתפשט מכל לבושיו, יתפשט מכל התודעה הקודמת שלו, ואז הוא נחיה קדימה. בא יעקב אבינו ועכשיו הוא 22 שנה, מתכונן לקראת העתיד. מה זה עתיד? עתיד פירושו של דבר, אתה שייך אליו, אתה רוצה אותו, אתה לא יודע איך. כן, לעתיד אנחנו שייכים רק עם הרצון, אנחנו לא שייכים עם השכל שלנו. כי דבר שנתפס בשכל, פירושו של דבר שהוא כבר נתפס בכלי המידה, קנה המידה של ההווה. תמיד מביאים את זה שהיוונים, היו להם שני צדדים. צד אחד זה הצד הפילוסופי. אלכסנדר מוקדון, שהוא כובש את הארץ, אז הוא בא להשליט את התרבות ההלנית. התרבות ההלנית זה תרבות של פילוסופיה. פילוסופיה זה צד שבא ואומר, הנה, אני מצליח לפענח את המציאות. אני רוצה להבין את המציאות. אני צריך, כן, מה שיקרא לנבות. אני יודע שמחר תזרח שמש. מחר תזרח שמש זה עתיד? לא, זה הווה שעדיין לא הגיע, הגיע לו הזמן. מה זה עתיד? עתיד פירושו של דבר משהו שאני יודע שהוא קיים, אין לי מגע איתו, אין לי יכולת אחיזה בו. יש לי יכולת אחיזה בו באמונה. יש לי יכולת אחיזה בו ברצון. והרצון הוא אף פעם לא שייך להווה, הוא אף פעם לא שייך לעבר, הוא תמיד שייך לעתיד. וכשאתה בא ואומר, מה שבונה את החוכמה, מה שבונה את השכל זה הרצון, ואתה שואל, איך? אז לא, קודם כל זה לא השאלה. קודם כל תרצה. קודם כל תאמין. ותאמין פירושו של דבר שאתה תבין שעכשיו כל הדעה שלך צריכה להשתכלל. היא צריכה להיות בעלת ענווה אל המציאות הזאת. ואתה עכשיו בא וחוטף 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 וחוטף. לא, אתה לא מתייאש. את האמונים האלה, הקדוש ברוך הוא נוצר, זה כמו אביו שמר את הדבר. מה זה שמר את הדבר? אומר רש"י, המתין לראות מה יקרה. הוא לא יודע איך זה יקרה. וכשכתונת יוסף מובאת לפניו, הוא זוכר גם את החלומות ואומר, טוב, אני לא יודע. אני לא יודע. אין לי מושג איך הוא מאמין. אבל הוא מאמין. ואחר זה נתגלה לו שבאמת נתקיימו כל י"ב שבטים בקיום עולם. אבל זה חייב להיות כך. כל עוד יש לך איזשהו, כן, כלי לתפוס, כל כלי יוצר עליך לא יצלח. כשיש לך איזה כלי לתפוס, אז זה אומר שאתה עדיין נעוץ בהווה. המעבר ממעשה בראשית למעשה מרכבה, המעבר מהדיון, מה המרכיבים הפנימיים של העולם לאן העולם נוסע, זה המעבר של יעקב אבינו. כשיעקב אבינו, ואולי במובן הזה גם, זה המעבר מפורים לחנוכה. פורים זה נס שניתן להיכתב. איילת השחר זה קצה החושך. רבו שקצה החושך, פורים זה עדיין מפענח מה שהיה. מה הוטבל בנו ביציאת מצרים? מה קיים אצלנו? אז אנחנו מוצאים מן הכוח אל הפועל בנס אחרי נס, בחג אחרי חג. מוצאים מן הפועל בסוכות, מוצאים מן הפועל בשבועות, בפסח, בפורים. פורים זה קצת מתלבטים על זה. אבל בסדר זה כך. חנוכה כל כולו עתיד. חנוכה אין בו משהו מן ההווה. וחנוכה לכן זה אור שבא ואומר, מה האור של חנוכה? מה נמצא בתוך המצווה? זאת אומרת, זה מצוות המצוות, זה הנר מצווה, זה לא איזושהי מצווה. תאכל קורבן פסח, מצה, תקרא מגילה, אפילו תשתה יין. זה בא ואומר, בוא ניקח את, נקרא לזה, את הצורה של המצווה עצמה, נראה מה טמון בה. מה טמון בה? תמון בה היכולת להיות אחוז במהות בלי איכות. במהות בלי איך. כן, אתה בא ומדליק את המנורה, ואתה אומר, אני לא יודע מה יקרה. רק, כן, הוא מדייק במקום אחר. עוד פעם, זה כך, עליי, התערות הדלטטו. התערות הדלטטו זה יכולת להמשיך לפעול מתוך אמונה. זה לא שהאמונה עכשיו, זהו, משתקת אותי. אני לא יודע. אני אמשיך לפעול. ושואלים אותך, ומה הקשר בין הפעולה שלך לבין התוכן הגדול? אני לא יודע, אני רק יודע שזה קשור. והרבו שאני לא יודע, תכלית הידיעה, אומר רבי ידעיה הפנימי, שלא נדע. תכלית הידיעה, סוף 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 הידיעה, זה אי הידיעה. מה פרוש אי הידיעה? אי הידיעה, פרושה של דבר שאתה כבר לא מתקבע לכל מה שאתה יודע קודם, אלא מוכן להתחדש. מוכן עכשיו לחדש פני אדמה, מוכן להיות כן, שייך אל אותו מימד של... כן, אין חדש תחת השמש, אבל מעל השמש אין ישן. להיות כל הזמן חדש. וחז"ל דורשים את הביטוי, חדשים גם ישנים צפן תילה, חדשים גם ישנים זה נהיה חנוכה, ככה זה אומר. האור של חנוכה הוא צפון, במובן הזה שהוא בא ואומר, הנה, אתה עומד מול חושך, חושך שמחשיך אותך, חושך שבא ואומר, רגע, אתה טועה, אתה... אין לך דרך, עובדה, מה הפתרון, מה יהיה איתך בסוף? אז מה אתה עושה? לא יודע. כל כך הרבה דברים שאתה לא יודע. וזה מחליש ומחליש ומחליש, ועכשיו אתה עומד לצאת החוצה, ואתה עומד גם באמת מול חושך. אתה לא יודע לפנות ימינה, אתה לא יודע לפנות שמאל. ויותר מזה, במקום אחר הוא מדגיש את זה, שהנר עומד מבחוץ. הוא אומר, משל לאדם שעבדה לו עבודה, הבית שלו ריק, הוא יודע, בבית כבר אין כלום. אז הוא שם אור בחוץ, הוא אומר, אולי העבודה איכשהו תגיע. ואתה פועל בתוך עולם שהוא חסר, כן, כזה חסר ודאות לחלוטין. יש מתי השיעור הבא שלך? אז שבוע הבא אנחנו נמשיך, אני לא יודע מתי, אבל...